חג שמח וברוכים הבאים. עצם הפגישה הזאת כבר עושה שמחה מיוחדת, שמחת חג מיוחדת, ושמחת בחגיך. זה בעצם כאן עניינו של החג, זה עלייה לרגל, ושם פוגשים שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, אבל גם נפגשים אחד עם השני. כל הציבור, כל ישראל נפגש ביחד. וזה אירוע משמח מאוד מאוד. אני רציתי לעסוק היום בענייני דיומא. שמחת בית השואבה, שהיא קשורה לכאורה בניסוך המים. אז רק בחג הסוכות אני רוצה לעסוק בדברים הפשוטים, אבל פשוט זה ענייני דיומא. בחג הסוכות היו מנסחים במקדש, בשעה שהיו מקריבים את קורבן התמיד, היו מנסחים, חוץ מאשר ניסוך היין, שזה כל השנה כולה, שזה בא, הנסחים באים יחד עם הקורבן, אז היו מנסחים גם מים. והמים היו צריכים להביא אותם ממעיין, היו מביאים את זה מהשילוח. וכמו שהגמרא מספרת לנו, סביב זה הייתה שמחת בית השואבה. אם כי יכול להיות שזה לא היה בהכרח קשר מוחלט בין שיבת המים וניסוך המים ובין שמחת בית השואבה, על זה אולי נדון בהמשך. אבל כל פנים, ניסוך המים, מה עניינו? אז המקור של זה, וחשוב לעסוק בניסוך המים, מכיוון ש כמו שחכמים אומרים, הניסוך המים היה כדי להמשיך ברכה וברכת הגשמים, שירדו גשמים. כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמרו לפניי בסוכות, אומרת הגמרא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכולי, ומפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג, אמר הקדוש ברוך הוא נסחו לפניי מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. זאת אומרת, כדי שיתברכו גשמי השנה, אז נסחו מים בחג, זה עושה את הפעולה. הזוהר אומר שכל דבר שעושים למטה, שאנחנו עושים בעולם הזה, זה משפיע אחר כך, ממשיך אחר כך מן השמיים. הניסוך המים הוא עושה ברכת גשמי השנה. אז היה ניסוך המים בחג. והגמרא אומרת, מניין אנחנו, מאיפה המקור בכלל לנסח מים? זה לא מקור מפורש בתורה. התורה על יין כותבת, אבל מים לא כותבת. אומרת הגמרא במסכת תענית, תניא רבי יהודה בן ביתרא אומר, נאמר בשני ונזקיהם, ונאמר בשישי ונסחיה, ונאמר בשביעי כמשפטם, הרי מים. כלומר, מי ששם לב לקריאת התורה, אז זה השינוי שחג, תמיד בכל השאר הימים כתוב ונסקה, מהקורבנות שאנחנו מביאים כל יום במספר קורבנות אחר בימי החג. אז ביום השני, אז נאמר ונסקיהם, כל הימים כתוב ונסקה. ביום השני שינוי, כתוב נזקיהם. ביום השישי, זה היה היום, כתוב ונסחיה. זאת אומרת, כאן נוסף יוד, ונזקה נוסף יוד. ומחר, אנחנו נגיד, אנחנו כל יום אומרים את זה 4 פעמים, אבל אני לא יודע, שאלתי אחד, באו ילדים לבקר אותי בסוכה, שאלתי, כמה פרים הקריבו היום? 4 פעמים חזרנו על זה. האם שמים לב? תשע, שבע, שמונה, שבע, כמה? אז בכל אופן, היום אמרנו נסחיה, קראנו נסחיה, ומחר נזכיהם הרי מים. מכאן רמז לניסוך המים מן התורה. ובגלל זה, אומר רבי יהודה בן בטרה, שמתחילים להזכיר גשמים ביום השני של חג הסוכות. לא ביום הראשון, אלא ביום השני של חג הסוכות מתחילים להזכיר גשמים, כי אז אנחנו מתחילים את ה... אז נרמז עניין הזה של ניסוך המים, ולכן, וזה רק הדברים הם קשורים, כי הזכרת גשמים קשורים בניסוך המים, כי ניסוך המים מביא את השפע של הגשמים. מקור אחר, אומרת הגמרא, זה אנחנו אומרים, הסך נסך שחר לשם, זה בעצם קורבן התמיד, הסך נסך, כתוב פעמיים, הסך נסך, רמז שיש שני זיסוכים, ניסוך אחד של מים, ניסוך אחד של יין, ולכן זה המקור שיש מקור בתורה לניסוך המים. ואחר כך הגמרא אומרת, יש דעה אחרת, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, משום רבי ניחוניה בן הקנה, איש בקעת בית חורתן, 10 נטיות ערבה וניסוך המים, הלכה למשה מסיני. זה המקורות בעצם שאנחנו עומדים, שניסוך המים, מקור לניסוך המים בחג הסוכות. אז אמרנו שזה קשור כמובן בירידת הגשמים. לא רק ניסוך המים קשור בירידת הגשמים, גם מצוות הלולב, ננויה הלולב. רבי אליעזר אומר, ממתי המזכירים גבורות גשמים? ממתי? מהיום הראשון. משעת נטילת לולב, ביום הראשון. מאיפה הוא לומד? והוא לומד זה מלימוד. אמר רבי אלעזר, הואיל וארבע מינים הללו אינם באים אלא לרצות על המים, וכשם שארבע מינים הללו אי אפשר בהם בלו מים, כך אי אפשר לעולם בלו מים. זאת אומרת, גם הננועים, גם הלולב, גם נטילת הלולב והננועים שאנחנו עושים, הם קשורים בלהמשיך שפע של גשמים, כי ארבע מינים הללו הם באופן מיוחד זקוקים למים, ערבה בעשי שלה, שהיא מאוד זקוקה למים. אז בלטילת ארבע מינים הללו והננועים שלהם, אנחנו בעצם כאילו ממשיכים איזה שפע של ירידת גשמים. אז לכן, לפי דעתו של רבי אליעזר, אז מתחילים להזכיר גבורות גשמים כבר מהיום הראשון של סוכות. אמנם להלכה אנחנו לא נוהגים כך, אבל כל פנים אנחנו רואים שיש איזה קשר בכל אופן בין הננועים של הלולב לבין ירידת הגשמים. ובמסכת סוכה, הגמרא אומרת, אמר רבי חמא ברוך ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. זאת אומרת שממש הדברים הם קשורים. איך היה הסדר הזה של ניסוך המים? אנחנו יודעים את זה, הגמרא אומרת את זה במסכת סוכה. כבר סיכמנו שבמוצאי יום כיפור, שכולם לומדים מסכת סוכה, אז כבר ראו את זה מסתם. הגמרא אומרת כאן בתחילת פרק חמישי, החליל חמישה ושישה, של בית השובה, שאינו דוחה לא את השבת ולא את היום טוב. ואחר כך, אומרת המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואיבה, לא ראה שמחה מימיו. במוצאי יום טוב ראשון של חג, ירדו לעזרת נשים, מדקנים שם תיקון גדול, מנורות של זהב היו שם, וארבע ספלים של זהב בראשיהם, וארבע סולמות לכל אחד ואחד, וארבע ילדים מפרחי כהונה, ובידיהם קדים של 120 לוג, שמטילים לכל ספל וספל, כלומר, היו עושים איזה אור גדול, מבלעיהם מכנסי כהנים, מימיניהם, מהם היו מפקיעים, כלומר, המכנסיים והבגדים והחגורות, שהיו כבר בלאי, לא השתמשו בהם, היו מפקיעים ובהם היו מדליקים, ולא היה חצר בירושלים שינה מהירה מאור בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים בפניהם לאבוקות של אור בידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות, ולווים בכינורות ומנבלים מצלתיים בחצוצרות, בכלי שיר, בלא מספר, על 15 מעלות היודות מעזרת ישראל לעזרת נשים. היה... ואז היו יורדים, כמו שהמשנה ממשיכה, עד שמגיעים לשער יוצא מזרח, כי לשער יוצא מזרח, הפכו פני ממזרח למערב, ואמרו אבותינו שהיו במקום הזה, אחוריהם מלאכל, ופניהם קדמה ומשתחווים קדמה לשמש, ואנו ליה ועינינו, ואנו ליה עינינו. יהודה אומר, היו שונים ואומרים, אנו ליה ועינינו ליה. זאת אומרת, זה נתקשר כאן שמחת בית השואבה, בירידה, בהליכה לקראת שיבת המים לניסוך המים. איפה היו מנסחים את המים? היה שיטין. כלומר, היה חורים במזבח, ששם היו השיטין, ולשם היו מנסחים את המים. והגמרא על השיטין אומרת, בשעה שקרא דוד שיטין, שקפה תהומה, כלומר, עלה התהום למעלה, הוא בא למשטפה אלמה, וכמעט שטף את העולם, רצה להשטוף את העולם. אמר דוד, מי כדידע, אישרי למכתב החספה, שם, ונשדה בתהומה, כלומר, לכתוב שם על, על חתיכת חרס, ולשים את זה בתהום, כדי שהוא ישקע. לכדק אמר למיד, ואף אחד לא אמר שום דבר. אמר דוד, כל דידע למימר ואינו אומר, יחנק בגרונו. נעשה אחיתופל קל וחומר בעצמו. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה ימכה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. אמר לי שרי, כתב שם החספה ושדי לתהומה, ונחי תהומה שיצר אלפי גרמידה, ירד 16,000 אמות. כי חזי דנחי טובה, כשראה שהתהום ירד יותר מדי, כבר לא יהיו מים, צריכים... שהאדמה תהיה רטובה, שאפשר לחפור בעירות ושיהיה מים, אמר כמה דמיד להתפי מרתב אלמה, כלומר כמה שזה יעלה, אז העולם יהיה לחלכות, אמר 15 מעלות ואסקי 15,000 גרמידי, כלומר זה עלה בחזרה 15 ונשאר 1,000 עמות מתחת לאדמה התהום, והוקמה באלפי גרמידי. זה הסיפור, ומכאן אנחנו יודעים שאומרים את שיר המעלות בשמחת בית השואבה. לא אמרנו כאן שיר המעלות, אולי אחר כך אפשר להשליט. במרכז הרב, אני זוכר בזמננו, בבניין הישן, אז היו אומרים שיר המעלות, עוקדים, עוד פעם שיר המעלות, עוד פעם עוקדים, לא יודע מה, הרבה שנים לא הייתי במרכז, לא יודע אם זה ממשיך הלאה. במדרש אז אמרנו שהשיטים האלה בעצם הוא חפר חפירה ובעצם הגיע עד התהום. במדרש כתוב כשבא דוד לחפור יסודות למקדש חפר תתוו מאות עמות ולא מצא. ולא מצא תאום. לבסוף מצא עצית של חרס, רצה להרימו, אמר לו, אי, אתה יכול להרים, שאני מכסה על התהום. שאל אותו דוד, ממתי אתה כאן? אמר לו, מהר סיני. כשאמר הקדוש ברוך הוא, אני אחוי השם, רעדה הארץ ושקע, ואני נחתתי כאן לחסות על התהום. אף על פי כן, דוד לא שמע בקולו, והרים את החרס הזה, ועלה התהום לשטוף את הארץ. כלומר, זה משלים את מה שאנחנו ראינו כאן בהגמרה. כן? ואז ביקש דוד, מי שיודע לעצור את התהום, יעשה זאת. חיתופל עשה זאת, ירד התהום 16,000 אמה, כשראה דוד שירד יותר מדי, יחסר רטיבות בעולם, אמר 15 שיר המעלות, ועלה 15,000 אמה. זאת אומרת, יש איזה קשר בין השיטין שבמקדש ובין התהום. הוא חפר כדי להגיע, חפר ליסודות, כדי להגיע אל המים. אז עניינו, צריך להתמודד קצת בעניינם של המים, ניסוך המים. רב ציודה גם כן היה מדגיש את הדבר הזה, התערבה שאין בה טעם וריח, ואת הניסוך המים בסוכות, שזה דבר טבעי. היין הוא לכאורה דבר מעובד, מוצלח ומיוחד. והמים הם פשוטים, זה דבר אלמנטרי, זה דבר בסיסי, זה, אין לזה שום חשיבות, זה גם לא עולה כסף בעצם כל כך, כי זה מצוי בשפע, כי זה דבר פשוט. אז באמת אני חשבתי על הדבר הזה, התורה נשאלת למים, ליין ולחלב. ואולי לומר לנו שהתורה, בלי מים העולם לא יכול להתקיים. בלי יין אפשר להסתדר. אבל בלי מים, ולחלב גם כן אפשר לוותר. צמחונים, טבעונים, מוותרים על חלב גם כן. ומסתדרים בלי זה. אבל בלי מים בלתי אפשרי להסתדר. התורה נמשלה למים, בלי תורה אפשר. אפשר. אין קיום, אין מציאות בלי תורה. ואם תורה, אז לא שיש מציאות מינימלית, התורה נמשלה גם ליין. כלומר, אם תורה, אז יש את מלוא השמחה, כמו שיין ישמח לבב אנוש, כמו שאומר הפסוק, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. האלטרנטיבה, או שעשועים, או כלום, או עבדתי בעוני. לולי תורתך שעשועי, אז לא הייתי משתשע. לא הייתי עובד. לא, התורה, אם בלי תורה עבדתי, עם תורה ממש שעשועים, זה התרוממות, זה ממלא את כל החיים, זה לא רק את המינימום, זה הכל. כלומר התורה היא כוללת את הכל, המים הם הדבר הראשוני הבסיסי. התורה אומרת לנו שבהתחלת בריאת העולם היה מים, רק מים, רוח אלוקים מרחפת על המים, אין שום דבר, רק מים. זאת אומרת שהמים זה הדבר הראשוני שהיה בכלל במציאות של הבריאה. זה הדבר הבסיסי הזה, הראשוני. דרישית היצירה. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אחר כך מתחיל התפרטות. הקדוש ברוך הוא מבדיל בין מים למים. בין המים אשר מעל הרקיע ובין המים אשר מתחת לרקיע. יש גם מעל הרקיע מים. ואחר כך יש עוד חלוקה. בתוך הארץ יש מים מתחת לרקיע, אבל הם מכסים את הכל. אז תראה היבשה. אז לסדר את המים במקום אחד, והיבשה במקום אחר. זאת אומרת, בעצם כל בריאתו של העולם זה התפרטות. בהתחלה יש איזו מציאות אחת שכוללת את הכל, אחר כך ויבדל אלוקים בין המים אשר מעל השמיים, בין המים אשר מעל. ויבדל, ועוד הבדלה עושים איפה יקבוע מים אל מקום אחד, ותראה היבשה. אחר כך מתחילה ההתפרטות של המינים של הצמחים. כל הבריאה עניינה בעצם השתלשלות, התפרטות והופעת של דברים שונים זה מזה, מפורטים, שבהתחלה הם היו גנוזים, הכל בתוך מציאות אחת. זה כמו גרעין שהוא גדל, ואחר כך מזה יוצא עץ, ויש ענפים, ויש עלים, ויש פירות, ויש פרחים. הכל היה בעצם גנוז בגרעין הזה. אז גם כל הבריאה כולה הייתה קודם משהו כללי מאוד ראשוני, ומזה אחר כך מתפשט, מתרחב, מתפרטים, כל המציאות מתפרטת. מתחיל ממים. זה הדבר הקיומי הראשוני, הבסיסי. הם בעצם, אם אנחנו רוצים להגדיר, הם נותנים את כל החיות למציאות. לא כל כך מזינים, הרב בהגדה של פסח אומר שהתפקיד של המים זה רק להעביר כאילו של השתייה לעומת אכילה, זה להעביר את המזון ממקום למקום, אבל אין למים תפקיד מזין. ובכל זאת, כל החיות היא מהמים. דברי הלכה נמשלו למים, ללחם. דברי אגדה משולים למים. משן לחם אלו בעלי תלמוד, שנאמר לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. וכל משן מים אלו בעלי אגדה, שמושכים ליבו של האדם כמים באגדה. זאת אומרת, המים הם בעצם הצד החי של המציאות. לחי צריך לתת תוכן, איך לחיות, מה לחיות, מה יהיה התוכן, אבל, והחיים זה השורש, זאת אומרת, החיוניות, וזה עניינם של המים. המים, הם נותנים את החיוניות, את המציאות של החיות, כמו שהתורה היא בעצם מחיה את כל המציאות. זאת אומרת שעניין הזה של ניסוך המים, כשאנחנו מתבוננים, לכאורה, במבט הראשוני, מים, לא מכובד, מה, לתת מים? לשפוך מים למזבח? מה זה מים? יין, בסדר, אני יודע, זה משקה טוב, ליקר או משהו, דברים בערכיים, קולה למי שאני יודע, משהו שאפשר לברך על זה, לעשות איזה קידוש או משהו כזה, לא? על מים אי אפשר לעשות קידוש? מים זה לא דבר חשוב, אין לו ברכה בפני עצמה, פחד שהכל נהיה בדברו, זה ברכה הכי הראשונית. זה מצד החיצוני, אבל בעצם באופן הפנימי, המים הם השורש של הכל. כל יסוד החיים, יסוד המציאות. להחיות את כל כי כל מציאות בלי חיים, כלומר כל התכנים הם חסר בהם כאילו הנשמה, נשמת המציאות, זה המים. הם הדבר הבסיסי היסודי. זה אומר שהמצוות ניסוך המים בסוכות, יש לה עניין מיוחד, ולכן הם כנראה צירפו לזה את השמחה. כי המים ממלאים חיות, השמחה היא גם כן נותנת את החיות של כל פעולה שאדם עושה. הוא עושה את זה בשמחה, אז כל הפעולה הזאת היא מקבלת תוכן, מקבלת משמעות, מקבלת חיות. לנסך מים, דבר מאוד משמח. נצטרפו הדברים ביחד. אמנם יש על זה באמת דיון. האם השמחה שהיו עושים, שמחת בית השואבה, היא שמחה שקשורה עם שאיבת המים, או לא קשורה? בעצם המילה בית השואבה היא מעוררת שאלה, איזה בית? הרי לא היו שואבים בבית. היו הולכים למעיין לשאוב. מה זה שמחת בית השואבה? אז לכן באמת הייתי באורך לנר, שהוא מסביר שבית השואבה הכוונה היא שהיו שואבים רוח הקודש. על פי הירושלמי. שהירושלמי אומר שבשמחת בית השואבה, בשירה ומתוך השמחה, היה מופיע רוח הקודש. ויונה הנביא נתנבא בשמחת בית השואבה. זאת אומרת, אדם שמח, שמחה של מצווה, שמחה של מצווה מביאה את האדם להתרוממות גדולה לרוח הקודש. ואם השמחה תהיה שמחה של מצווה. וכך אנחנו ראינו כאן במשנה שאנחנו קראנו, חסידים המשנה אומרת, החסידים היו מוקדים באבוקות של אור בידיהם ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. חסידים ואנשי מעשה. אחר כך הגמרא מספרת מי החסידים ואנשי מעשה. רבן גמליאל, הוא היה רוקד, הוא עשה איזה פעולה ספורטיבית. הוא רבן שמעון בן גמליאל, הנשיא. תראו לעצמכם מי זה כן, הרב הראשי לישראל, אני יודע. היה כל הקהל רואה והוא משתחווה והיה שוחה. כשהוא משתחווה נועט שתי גודליו בארץ ונשען רק על הגודלים ושוחה, נושק את הרצפה וזוקף, ואין כל בריאה לאכולה לעשות כן, וזו יקידה. אחד היה מרקד, אביי היה, זה כבר לא בשמחת בית השואבה, אבל מקודם היו מרגבים באבוקות של אור. כשאמרו עליו הרב שמעון גמליאל, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעת זו בזו. שחקן, רקדן, מיוחד במינו. מי זה רבן שמעון גמליאל? מתי הוא למד את זה? בין הסדרים, איך הוא עושה את זה? אני יודע. שמואל היה מרקד, לוי היה מטיל קמי דרבי בתמן הסכינה. היה זורק 8 סכינים, זה סכינים חדים מסוכן, צריך לדעת איך לתפוס את זה היטב. זורק, תופס, זורק, תופס. שמואל, קמי שבור מלכה, בתמניה מסגר חמך. הוא היה רוקד עם 8 כוסות יין, והם לא היו נשפחים לו. זורק כוס יין, וטוב, 8 כוסות, אחת אחרי השנייה, תופס, זורק, תופס, זורק. אביי, בתמניה בי-אי, היה זורק 8 ביצים. ואמרלה ב-4 בי-אי. 4 ביצים. בכל אופן, משמע מהמשנה, וכך אומר הרמב״ם, שהשמחת בית השואבה הייתה נעשית על ידי חסידים ואנשי מעשיהם רקדו, ושאר כל העם היה הגברים והנשים והטף היו צופים. לא היו משתתפים בשמחה, בריקודים. רק חסידים ואנשי מעשה. זאת אומרת, רק תלמידי חכמים גדולים, גמר דיינות, משהו כזה, מקובלים, כן, חסידים, אנשי מעשה, אנשים בדרגה רוחנית גבוהה, הם היו הרוקדים. למה? למה לא הורקדו כולם? זה כי צריך, מי שרוקד צריך כנראה אחר כך רוח הקודש. שם שמחת בית השואבה ששואבים רוח הקודש. אחרי ריקוד כזה צריך לזכות לרוח הקודש. מי שלא ברחי, רק חסידים ואנשי מעשה. חסידות מביאה לרוח הקודש, כך אומר המסילת ישרים. כן? חסידות זה המדרגה הכי גבוהה. זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, ואחר כך חסידות וכו'. אחר כך מגיעים לידי רוח קודש, חסידות וחשים. זה לא הדבר האחרון לפי המסילת ישרים, אבל בסוף זה אחד השלבים הכי קרובים. זאת אומרת, זו הייתה שמחה שהייתה צריכה לבטא באמת עבודת השם. עומדים לפני ריבונו של עולם ושמחים. מבטאים את השמחה, לא מצב רוח, כולם שמחים, כולם רוקדים. שמחה איכותית, זאת אומרת שמחה אמיתית, שמחה של מצווה אמיתית. וזה איזה הדרכה, הדרכה רוחנית. גדולי התורה, תלמידי החכמים, חסידים ואנשי מעשה, הם היו הרוקדים. והרמב״ם אומר, הם עשו גם דברים שהם לכאורה לא כל כך נעים. רב גדול התחיל לעשות תנועות וקפוץ וזה והתהפך ויעשה כל מיני דברים, אבל כשעובדים לפני השם לא עושים חשבונות, כמו שדוד היה מקרקר, ומיכל בת שאול לא הבינה את ההתנהגות הזאת, אבל לפני ריבונו של עולם אין כבוד אישי, אין דבר כזה. כמה שאפשר יותר לבטא את השמחה הגדולה של עבודת השם, זה מה שצריך לעשות. וזה באמת יכולים לעשות באופן אמיתי, חסידים אנשי מעשה. אז זה היה סוג מיוחד של שמחת בית השואבה. באמת, מרם ממש מה, ששמחת בית השואבה היא לא הייתה קשורה במישרין בניסוך המים, בשאיבת המים וניסוחם, אלא כי הרמב״ם מביא את ההלכה הזאת של השמחת בית השואבה, והוא לא אומר שמחת, הוא לא נוקט בלשון הזאת שמחת בית השואבה, בהלכות לולב. הוא לא מביא את זה בהלכות תמידים ומוספים, ששם מביאים את כל הסדר עבודת בית המקדש, וזה לא חלק מעבודת בית המקדש. זה גם נפקמינה לדינה, כי אם השמחה הזאת היא הייתה שמחה ששייכת לעבודת הקורבן, אז בעצם יש הסבר אחר, אחד, למה, איך היו משתמשים בבלעי מכנסי כהנים לשמחה הזאת. הרי אסור למעול בבגדים גם אחרי שהם בלו, אסור להשתמש בהם. אז התוספות שואל את השאלה הזאת, והתוספות משיב שכיוון שזה היה קשור בעבודה, בעבודת בית המקדש, אז לכן היה מושתר להשתמש בזה. תירוץ אחר אומר שזה היה תנאי. כלומר, מלכתחילה יתנו שאחרי שהבגדים יבלו, אז יוכלו להשתמש בהם. שני התירוצים האלה בעצם מביאים אולי קשר בין האם שמחת בית השואבה הייתה שמחה שקשורה בשמחת החג, וזה עיקרה של השמחה, שאף על פי שהיא יצאה משולבת עם בית השואבה, מפני שהיו צריכים לשאוב גם, אבל בעצם עיקרה היא שמחת החג, או הדקר שלה זה בעצם על השיבת המים. שני דעות הן מתחברות בעצם יחד, כמו שאמרנו, כי השיבת המים מבטא כאן איזה ייחודיות של עניינה של עבודת הניסוך המים, שהיא קשורה באמת בשמחה, והיא קשורה ביסוד המחיה את כל המציאות כולה, את כל להתקשר כאן עם השורש, השיטים, כמו שאנחנו מקודם, הם, וזה קשור עם אבן השתייה, כלומר, הם היסוד של המציאות, ולשם מנסחים את המים, מחברים את המציאות אל שורשה, אל מקורה. השמחה אז כמובן מגיעה לסיעשיים. זהו, אז אנחנו קצת היום השתדלנו ככה לקיים את המצווה הזאת במצוות שמחת החג. אנחנו נמצאים בליל הושענא רבה. במקורות הראשונים, בגמרא, זה אחד מימי השמחה של חג הסוכות. גם בלילה הזה היו רוקדים כל הלילה, כמו שכתוב כאן. תניא רבי יהושע בן חנניה, כשהיינו שמחים משמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו. כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר, משם לתפילה, משם לקורבן מוסף, משם לתפילת המוספים, משם לבית המדרש, משם לאכילה ושתייה, משם לתפילת מנחה, משם לתמיד של בן ארבעים, מכאן ואילך, לשמחת בית השואבה, עד הבוקר, עד קורבן התמיד. שואת הגמרא שאלה, איני ואמר רבי יוחנן שבועה שלא ישן שלושה ימים, מלכין אותו וישן לאלתר, לא יכול להיות שלא ישנו שבעה ימים. אלא אחי כאמר, לא טעמנו שינה, לא טעם של שינה זה במיטה. לא טעמנו שינה, דאבו מנמנם הקטפה דעדה. הם לא ישנו בסוכה. לא ישנו בכלל, כל השבע ימים לא ישנו. היו מנמנמים אחד על כתפיו של השני, רוקדים תוך כדי נמנום או נמנום תוך כדי ריקוד. וזה היה המנוחה שלהם, שאם אדם אומר שלא ישן שלושה ימים, זה בלתי אפשרי. אז זה היה נמנום, היה מספיק. כך הוא מתאר. זאת אומרת, שבעה ימים, כל הימים האלה זה כולל ללושן הרבה. אחר כך, במשך הדורות, אז גילו לנו סודות שכנראה היו מקודם סמויים, רק ליחידי סגולה, שליל לושן הרבה זה ליל חיתום הדין, ויום לושן הרבה, יום חיתום הדין. כלומר, יש ראש השנה, יש יום כיפור, ויש עוד יום, זה לושן הרבה. זה יום שנחתם בו עוד איזה שלב. כלומר, יש אחרי פסק הדין, יש גזר דין, ויש אחר כך כתיבת הדברים, שליחת השליחים כדי לבצע את ההחלטות, את גזר הדין. הזוהר אומר שעד אז יש דין ומשם חסד. לכן השמיני עצרת זה יום מיוחד ממינו של התעלות רוחנית, כאן נגמר הדין לישראל, מתחיל החסד. ולעומת זה, לשאר האומות בדיוק להפך, אז מתחיל להם הדין. כי במשך שבעת הימים, אנחנו מקריבים קורבנות כנגד האומות. זה פוחת והולך, ביום השביעי שבעה, ביום הראשון 13 פרים, בסך הכל 70 פרים, ונגמר הקרבה ביום ה... הושענא רבה, מה שאנחנו קוראים, ואז מתחיל להם הדין. אנחנו סיימנו, מתחיל להיות שמח, ואצלהם זה מתחיל, כמובן ממשיך כל השנה כולה. אז זאת אומרת, זה יום מיוחד, יום הושענא רבה, יום מיוחד, יום פנימי, שבדורות הראשונים זה לא היה גלוי. עבדת השם הייתה בזמן הדורות הראשונים בשמחה. עבדו את השם בשמחה. רוקדים שבעה ימים, עושים מהפכה בכל הדינים. ואז כל הדינים נגמרים לטובה. אבל אחר כך במשך הדורות, קצת יותר, גם בשמחה כמובן, אבל גם הכרה שהיום הזה יש לו עוד איזה הכרעה וצריך יחס מיוחד אל היום הזה. לכן יש כאלה שנהגו שכל הלילה קוראים תיקון, כל ספר דברים, אחר כך עוד, דברים מהזוהר, תהילים אומרים, אחרי חצות, גם היום זה האושפיזין של דוד. האושפיזין נמצאים, יש כאלה שרואים, יש כאלה שלא רואים, אבל האושפיזין נמצאים. אני הספרתי, ראיתי אומרים שהרב אלפנדרי היה בצעירותו, כשהוא היה בן 20, הוא היה אצל החתם סופר בסוכה. והוא אומר, נכנסנו לסוכה, בכלל יש שם תיאור, החתם סופר היה שמח, בשמחת החג, וכשנכנסנו לסוכה, ראינו את כל שבעה אושפיזים, בזכות החתם סופר, כולנו ראינו, כי החתם סופר היה יושב בסוכה, הוא, בניו, נשיו, ילדיו, נכדיו, כולם היו בסוכה, וכולנו ראינו את האושפיזים, כך הוא אומר. והוא סיפר אחר כך שהיה בן 100, ומעלה. אז פתאום אחד אמר, אז אולי נשאל אותו איך היו האושפיזים? מי בא באמת לפי הסדר? האם יש בזה דעות? מה, איפה יוסף נמצא? מתי הוא מופיע? ובזוהר בכלל כתוב בצורה אחרת קצת. מה, עד ששאלו אותו, הוא כבר הלך לבית עולמו. אז לא ידוע בדיוק מי בא. אבל אומרים שלא בכך שלכל סוכה באים אותו הסדר. יש כל אחד, יכול להיות בסדר אחר. כל אחד יש לו קשר נשמתי בצורה אחרת. אבל שושפיזין נמצאים, זה ברור. על זה אין ספק. אנחנו אומרים, אולו אולו שפיזין, מי שאומר. מי שלא אומר, אני מקווה, חושב שגם באים. אבל הוא לא מקבל אותם. ולא רואים, אבל הם נמצאים. אין ספק שנמצאים. כי הסוכה הזה צילה דממנותה. ויש השראה רוחנית בסוכה. נמצאים המשכה של של שבעה רואים. של כל היסודות של האומה. והעניין של הישיבה בסוכה זה עניין גדול מאוד. אני בשנה הזאת לא הספקתי לדבר על זה עם התלמידים, אני לא חושב שצריך, אבל על החשיבות של השינה בסוכה, שלא לוותר על זה עכשיו כבר קצת באיחור, כן. אבל כי בזמן האחרון יש הרבה כאלה שגרים בדירות קומות גבוהות, סוכה יש בכביש, לא כל כך נעים לשכה להיות בסוכה וכולי, חוץ מאלה שגרים ביישובים שמפונקים. אבל אפשר לוותר על זה. כי הסוכה זה צילה דמימנותה, זה כפשוטו. ענני כבוד. אני רוצה לסיים בדברי הרמח"ל. הרמח"ל אומר שענני הכבוד שישראל היו בהם במדבר, היה להם תפקיד מאוד גדול. זה לא היה רק למנוע את החום של השמש, להגן עליהם מפני הקור, מפני החום, מפני החיות הרעות וכדומה, שהיו עננים מכל הצדדים. גם מלמטה היו מנסים אותם. גם מלמעלה, גם מלמטה. ומכל הצדדים. אלא היה להם תפקיד רוחני. ישראל יצאו ממצרים, היו בשפל המדרגה מבחינה רוחנית. תחת השפעת של המצרים, השפעה מאוד גדולה. והיה צריך הקדוש ברוך הוא לקרב את ישראל אליו, וזה היה צריך בשביל זה עבודה רוחנית גדולה מאוד, וזה היה ענני הכבוד. היה אטמוספירה רוחנית, אווירה של קודש, ענני כבוד, רואים את ריבונו שלנו, נמצאים מוקפים מכל הצדדים, מתרוממים, מתעלים, 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 כדי שזה יהיה עילוי כזה, שימשך אחר כך מכוח העילוי הזה, כל הדורות יימשך, הגדולה של ישראל, הקשר של ישראל לריבונו של עולם. ומאז ואילך, כל שנה בחג הסוכות, יש מעין אותו הרוממות הזאת, בסוכה. זה עניינה של הסוכה. כלומר, לחזור אל אותו הגודל הזה, כל הייחוד הזאת, הייחוד הזה. וזה מה זה? צילה דמימנותה, עניינה של הסוכה. אז בעזרת השם, ברוך השם, כי אנחנו בקרוב לסיום כבר של חג הסוכות, שהחיתום יהיה לטובה ולברכה לכלל ישראל, שנזכה לשנה קשומה, אם לא זכינו לנסח, אז אנחנו, היה נשלמה פרים שפתנו, עסקנו בניסוך המים, ובעזרת השם שנזכה ששנה טובה ומבורכת, גם בתחום הזה של הקשומה, הכלכלה, וגם בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו.